המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של אקדמיקס. בשנים האחרונות אנחנו שומעים בלי סוף על משברי אנרגיה, מחירי הנפט, גז טבעי, מצרי הורמוז שאפילו עשינו עליהם כמה פרקים כאן, ומאבקי כוח בין מדינות. אבל מאחורי כל הכותרות האלו מסתתר סיפור הרבה יותר גדול. אנרגיה היא לא רק חשמל ודלק, היא כוח גיאופוליטי, כסף, ביטחון לאומי והשפעה עולמית. בפרק של היום אנחנו נדבר על איך אנרגיה מעצבת את העולם שאנחנו חיים בו, איך גילוי הגז שינה את המעמד של ישראל במזרח התיכון, למה מצרים הפכה לשחקנית מרכזית בתחום, ואיך שיתופי פעולה אנרגטיים יכולים להשפיע גם על יחסים מדיניים ואזוריים. ננסה להבין גם לאן העולם הולך מכאן, האם עידן הנפט באמת מתקרב לסופו, מה התפקיד של אנרגיה מתחדשת, והאם ישראל יכולה להפוך למעצמת אנרגיה אזורית. אז איתנו כאן היום דוקטור עמית מור, מנכ"ל משותף ב-Eco Energy Financial and Strategic Consulting, מומחה בינלאומי לכלכלת אנרגיה וסביבה, מרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן ובטכניון, ובעל ניסיון רב בייעוץ לממשלות, חברות בינלאומיות ומוסדות פיננסיים בתחום האנרגיה והתשתיות. אז עמית, מה שלומך?
בכיף, בסדר גמור הראל.
איזה כיף שבאת אלינו. אני אשמח אם תוכל להציג את עצמך למאזינים שלנו.
אז אני עמית מור, אני מנכ"ל חברה בשם אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי, כבר 30 שנה, יחד עם שותפי שמעון פרוסי, אנחנו יושבים בהרצליה, ועוסקים בהיבטים הכלכליים, פיננסיים, רגולטוריים, פוליטיים וגיאופוליטיים של משקי אנרגיה, תשתיות באיכות הסביבה, בארץ, בעולם. ואני כבר יותר מ-20 שנה מרצה בבית ספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן. למעשה הבאתי את נושא האנרגיה והסביבה לקמפוס כבר לפני יותר מ-20 שנה, ומאוד נהנה ללמד דורות של סטודנטים בנושאים של כלכלה, גיאופוליטיקה, אסטרטגיה, מדיניות, אנרגיה, ונושאים מהסוג הזה.
אז אתה אומר כבר 20 שנה שאתה מדבר על הנושא הזה ומלמד את הנושא הזה. מה לדעתך השתנה בשנים האחרונות כשמדברים על אנרגיה או על משבר אנרגיה?
אז באמת לפני 20 שנה יותר שלימדנו ועסקנו בנושא הזה, אז באמת הדגש היה על שווקי הנפט וכמובן שווקי החשמל וגם הגז הטבעי, וב-20 השנים האחרונות אנחנו עוסקים יותר ויותר בנושא האנרגיות החדשות המתחדשות בארץ, בעיקר אנרגיה סולארית, בעולם אנרגיית רוח, היידרו-אלקטריסיטי, וגם אנרגיה גיאותרמית, וגם במחקר ופיתוח בנושא מה שאנחנו קוראים הקליימטק, באמת בנושאים האלה שקשורים באנרגיות מתחדשות ושימור חיסכון באנרגיה, בנושאים כמו תפיסה ושימוש בפחמן, באמת נושאים של תחבורה נקייה, רכב חשמלי, נושא המימן, וגם נושא אגירת האנרגיה, שבאמת בעבר הייתה רק אגירה שאובה, והיום אנחנו עוסקים באמת בנושא של אגירת חשמל במצברים ובנושאים אחרים, אז באמת אנחנו רואים שינוי שהולך ומתפתח לכיוון של באמת שימוש הולך וגובר בעולם, גם בארץ, באנרגיות מתחדשות ואגירת האנרגיה. אז גם הדגשים שלנו באקו אנרג'י הולכים ומשתנים, חברות בינלאומיות שעוסקות יותר ויותר בנושאים האלה, וגם כיועצים לממשלה או לממשלות, גם כבר עשרות שנים לבנק העולמי, ופיתוח משקי אנרגיה של מדינות שונות שאנחנו מלווים, כולל הרשות הפלסטינאית, כבר יותר כ-30 שנה.
וואלה.
של הבנק העולמי. אז אלה באמת השינויים, כפי שקורים בעולם.
אז באמת כשאנשים שומעים את המונח משבר אנרגיה, הם בדרך כלל חושבים על מחירים של דלק, למשל, אבל עד כמה לדעתך זה סיפור בכלל של פוליטיקה או ביטחון?
אז אין ספק שהנושא של האנרגיה בכלל, כמו שם הקורס שבסייעתו רייכמן הציע לי, שהצעתי לו לפני 22 שנים ללמד קורס מבוא לאנרגיה, אז הוא שאל אותי, אנרגיה מתחדשת, תעסוק בו? אז אמרתי, בוודאי, כדי להבין מה זה אנרגיה מתחדשת, צריך להבין בכלל מה זה אנרגיה, מה זה נפט, גז, פחם. זה מאוד אינטרדיסציפלינרי, זה כלכלה, גיאופוליטיקה, אסטרטגיה, ביטחון. אז אמר לי, זה שם הקורס. נפט ואנרגיה, כלכלה, אסטרטגיה, מדיניות וביטחון.
שם קליט.
מאוד, אבל לפחות הוא אמר, אני מבין על מה אתה מדבר. ואכן, אז כשאנחנו עוסקים באנרגיה, אנחנו עוסקים בכל הנושאים האלה, כי זה נושא שכל אחד מאיתנו מחובר אליו, כולנו משתמשים בחשמל המון שימושים, כולנו נוסעים ברכב, טסים, מדי פעם אולי גם שתים, ואם לא, אז כמעט כל המוצרים שאנחנו משתמשים בהם ומיובאים, הם מגיעים דרך הים. אז אין ספק שאנרגיה היא נושא משמעותי בחיים של כולנו, ובוודאי שההיבטים הסביבתיים של משק האנרגיה הם רבים, והעולם מבין, רבים יותר בעולם, אולי חוץ מאחד, נשיא טראמפ, מבינים שההתחיימות הגלובלית ושינוי האקלים, לתפיסתי, אחרים, היא האיום הכי גדול על החיים האנושיים בפלנטה הקטנה הזאת שנקראת ארץ, ואנחנו חייבים לעשות הכל על מנת למתן את המשבר הענק הזה ואת שינויי האקלים, וגם בכך אנחנו עוסקים רבות.
אז עד כמה העולם עדיין תלוי בנפט ובגז? מהמזרח התיכון ובכללי, כי היו כל מיני שיפורים באנרגיה מתחדשת לאורך השנים, אבל עד כמה אנחנו עדיין לא שם?
כן, אז זה נכון, הראל, עדיין כ-80% מהאנרגיה בעולם היא מקורה באנרגיה פוסילית, כלומר פחם, נפט וגז טבעי, והיתרה זה אנרגיה מתחדשת ו-15% ועוד כ-7% אנרגיה גרעינית, אבל המשקל של האנרגיות המתחדשות, בעיקר בייצור חשמל, הולך וגדל, וכבר השנה כשליש מהחשמל בעולם מיוצר באנרגיות מתחדשות, 34%, ולראשונה אפילו ממש קראתי שברבעון הראשון של 2026 שימוש באנרגיות מתחדשות לייצור חשמל עבר את משקלו של הפחם, גם שליש.
אשכרה.
כן, אז אנחנו בכיוון מאוד חיובי, אבל זה לוקח הרבה שנים.
אבל אנחנו עדיין לא שם.
כן, יש מדינות, בעיקר אירופאיות, גרמניה למשל, תוך 10 שנים עלתה מ-2015, 11 שנים, רק 15% מהחשמל שנוצר באנרגיות מתחדשות, בגרמניה זה בעיקר אנרגיית הרוח, אנרגיית השמש, ושנה שעברה, 2025, 55% מהחשמל כבר יוצר באנרגיות מתחדשות, ויש מדינות אירופאיות נוספות, שהולכות בכיוון הזה.
ספציפית באירופה, אתה חושב שזה קשור למלחמת רוסיה-אוקראינה?
אז אין ספק שלקח מרכזי למדינות אירופה, לעולם כולו, הוא הצורך באמת לצמצם את השימוש בגז, במקרה האירופאי, מה שדוקטור ולדימיר פוטין, הוא למעשה סגר את, הוא צמצם כמעט לחלוטין את הספקת הגז לאירופה, הוא טעה בערכתו. למרות הדוקטורט שהוא מחזיק בכלכלה וגיאופוליטיקה של אנרגיה ומינרלים, הוא טעה בנחישות האירופאית, חשב שהוא באמת התלות העצומה של אירופה, כמעט 50% בגז שהגיע מרוסיה, יביא אותם שלא לתמוך באוקראינה, הוא טעה בגדול, הם קיבלו החלטה להפסיק לחלוטין את שימוש בגז הרוסי עד 2027, זה מה שקורה שם, זה באמת הביא אותם להגביר את קצב המעבר לאנרגיות המתחדשות. ואנחנו רואים את זה, ולהגביר את השימוש ברכב חשמלי. נפט זה בעיקר עניין של תחבורה. 70% מהנפט הוא, אנחנו משתמשים בו בעולם לבנזין, סולר, דלק למטוסים, וגם מזוט וסולר לאוניות. אז לא מייצרים חשמל בעולם בנפט, רק אחוז אחד מהחשמל בעולם יוצר בנפט, וזאת בסולר. אז נפט זה סיפור של תחבורה. אנרגיות מתחדשות זה בעיקר עניין של ייצור חשמל, וכמובן גם ייצור חשמל לתחבורה חשמלית, שהולכת ומשתרשת בהרבה מדינות. ולכן הלקח הגדול במלחמה הזאת, אין ספק שהבינו רבים באירופה או בכלל בעולם, שיש צורך לגוון את מקורות האנרגיה, להשתמש יותר באנרגיות מתחדשות, כי אנרגיות מתחדשות הן באמת מגדילות את הביטחון האנרגטי שלנו, ושהוא ביטחון לאומי. ואנחנו בישראל הבנו את זה, הרגשנו את זה היטב במלחמות האחרונות של השנתיים וחצי האחרונות, בעיקר התלות העצומה שלנו בגז, 75% מהחשמל שלנו מיוצר בגז טבעי שמגיע משלושה שדות, קריש, תמר ולוויתן, ובמלחמות האחרונות, תקופות ממושכות, לא בביטחון, הורה לסגור בהתחלת המלחמה, ב-2023 זה היה את שדה תמר, שהסדה שלו, פלטפורמה היא כ-20 קילומטר מול חופי אשקלון, חופי עזה, והיא הייתה סגורה כחמישה שבועות, על מנת להגן על ההסדה, על העובדים שבהסדה, וגם עם הסדה קוקפת טילק שהיא מטפלת בגז,
אז לא רעיון טוב.
אז אני יכול להיות הרבה יותר גדול מאשר אם היא לא מטפלת בגז עם סגורה. ובמלחמה האחרונה, ב-40 הימים שנלחמנו באיראן, אז אכן אסדות קריש ולוויתן, כולם מכירים את אסדת לוויתן, היא נמצאת כ-10 קילומטר מול חופי זיכרון יעקב, הם גם כן לא פעלו, והיה פה מחסור בגז. ולכן ברור לנו שהתלות במספר תחנות רוח קונבנציונליות חם שמסבות לגז או על מספר אסדות הוא גדול מאוד, והנה בתי זיקוק שנפגעו במלחמת 12 הימים ביוני 2025, ואילו אנרגיות מתחדשות זה באמת אלפי אלפי יצרנים קטנים וגדולים, תחנות כוח גדולות, אבל אפילו כל גג של בית שמייצר חשמל, ואם יש מערכות הגירה, אז זה מאוד מגביר, מבזר את ייצור האנרגיה, ומגביר את הביטחון האנרגטי, וזה מבינים גם בארץ וגם בעולם.
אז אם היינו חוזרים 20 שנה אחורה, לפני שגילינו את הגז, והיה לנו את האסדות האלו, איך נראית מפת האנרגיה של ישראל?
אז באמת לפני עידן הגז במשק האנרגיה הישראלי, 80% מהחשמל שלנו יוצר בפחם. בשתי התחנות, כן, 80% מהחשמל ב-2003, 22-23 שנים, לפני עידן הגז, יוצר בפחם, בשתי התחנות הפחמיות בחדרה ובאשקלון, ו-20% הנוספים יוצרו בנפט, כלומר במזוט וסולר, בתחנות ברידינג למשל, שבתל אביב, הוסבה לאחר מכן לגז טבעי, ובתחנות המצותיות שפעלו, ועדיין פועלות באשדוד, סופות גז טבעי, ובהדרגה, מ-2004, התחלה זה היה שדה ים טטיס, שדה מרי בי, שפעל שדה הראשון שבעצם קטן, של 30 מיליארד מטרים מעוקבים, כ-20 קילומטר מול חופי אשקלון, והוא סיפק את הגז הראשוני למשק, ואז הוסבו בתי הזיקוק לפעולה בגז מקום בנפס ותחנות הכוח באשדוד, וכך רידינג, וכך תחנות כוח נוספות, מקום לשרוף סולר, החלו להשתמש בגז טבעי, ובהדרגה באמת כיום 75% כאמור מהחשמל מיוצר בגז טבעי, ואנחנו מחזיקים בשיא עולמי מהפרידה, בקצב הפרידה מהפחם. באמת, וואו. השנה אולי 5-6% מהחשמל יוצר בפחם, כאשר הכוונה היא ששנה הבאה, אולי 2027-2028, אנחנו נגמל לחלוטין מהפחם, אז התחנה הפחמית באשקלון כבר הוסבה לגז, וכך גם יקרה בשתי היחידות, שתיים מתוך שש היחידות הפחמיות בחדרה, בתחנה בחדרה, כאשר הפחם יישאר לגיבוי לשעת חירום. דוגמה, המלחמה האחרונה, 40 הימים, מרץ אפריל, אז תחנות הפחמיות באמת עבדו בשיא הקיטור, באמת היה מחסוך בגז.
זאת אומרת, הם הבקאפ שלנו.
אז הם יהיו גיבוי, ואילו אפילו המשקל של הגז יעלה לקרוב ל-80% בייצור חשמל, וירד לאט לאט, כאשר ככל שאנחנו נתקין פה יותר ויותר אנרגיות מתחדשות אצלנו, זה כמעט אך ורק אנרגיית השמש, אנרגיה סולארית, קצת רוח איפה שאפשר, וזה גם כמו מסובך, שברמת הגולן, תחנה בגלבוע, בכוכב הירדן, יהיו אולי בערבה, אבל זה אצלנו בישראל זה בעיקר סיפור של אנרגיה סולארית, אנרגיית השמש, וככל שהמשקל שלה ילך ויעלה ל-30% בשנות ה-30, 40%, אולי בשנת 2040 אולי נגיע ל-50% אנרגיה סולארית בשנת 2050, אז המשקל של הגז ילך וירד.
זה לא מאוחר מדי, לפי דעתך?
היה רצוי שנטמיע יותר, נקים יותר תחנות כוח סולריות, אבל יש גם באמת מכשולים אובייקטיביים.
מה למשל?
אנחנו מדינה קטנה מאוד. אנרגיה סולרית זקוקה להמון שטח. יש תחנת כוח, כמה דונמים, אתה באמת מקים מאות רבות של אפילו אלפי מגוואטים, ואילו לאנרגיה סולרית צריך סדר גודל של 7 דונם למגוואט אחד מותקן, ולכן צריך הרבה מאוד קרקע. החוכמה בישראל, מניעה כל כך קטנה, זה להשתמש בדו שימוש בקרקע. למשל, הגגות, זה התחיל מתקנים חקלאיים, לולים, רפתות, לאחר מכן גגות של בתים, גופים, בתי ספר למשל, במתחם העירוני. לאחר מכן התחלנו לקרות באמת מקווה מים, בריכות דגים, אנחנו מתקדמים בעולם, ולאחרונה באמת אגרי-וולטאי, שזה באמת לקרות מטעים ושדות, בפאנלים סולאריים פוטו-וולטאיים, ישראל היא באמת מאוד מאוד מובילה בתחום הזה, מוקמים פה כ-180 מתקני הדגמה, כי בנושא הזה של אגרי-וולטאי יש אזורים שונים בארץ, עם אקלימים שונים, עם גידולים שונים, וכל גידול צריך באמת, כי הרעיון הוא באמת גם לייצר אנרגיה על השדות ועל המטעים, אבל גם לא להקטין את היבול החקלאי, אפילו אולי להקטיל את היבול החקלאי, כי אם באמת מוצאים את האופטימום של הקירוי, שמצד אחד כמובן מונע קרינה ישירה של שמש, מצד שני הצמח זקוק לשמש ישירה, אז צריך למצוא בדיוק את המרווחים המתאימים בין הפאנלים, ויש פאנלים שגם עוקבים אחרי הזנית של, של השמש, ולכן אנחנו מאוד מאוד מתקדמים בנושא הזה, וגם לומדים איתנו, אבל זה נושא שהוא בראשיתו, ולכן בעתיד אני בהחלט חושב שגם ננצל את הים לייצור חשמל סולארי. אין לנו כל כך אולי פוטנציאל של אנרגיית רוח בים, כמו שיש בהרבה מקומות עם רוח מאוד מאוד חזקה.
מה הכוונה בניצול הים לאנרגיה סולארית?
הכוונה היא, כבר יש כמה עשרות פרויקטים בעולם, שבאמת מקימים מערכים פוטו-וולטאיים שהם צפים על פני הים בכל מיני טכנולוגיות, ובים יש השטח הימי של ישראל יותר גדול מהשטח היבשתי, שטח המים הכלכליים שלנו, אבל לא צריך ללכת עמוק למים, אפשר באמת להתחיל ממערכים צפים כאלה, צריך להגן אותם טוב טוב כקרית הים, כדי שלא יעופו ויסחפו בגלים, שמעט לעת יש פה גלים אפילו שמגיעים בים לעשרה.
זהו, גם יש בעיה של בלי, כאילו, שאם שמים את הפאנלים על ים, זה יכול... לא יודעת, הפחת שלהם הוא יהיה יותר מהיר?
אז נכון, אז צריך באמת חומרים שלא יגיבו את חמצנו עם המלח, ומצד שני, דווקא המים, מה שקורה בייצור חשמל מפאנלים סולריים, אז ככל שחם יותר, שהשמש היא מקרינה יותר, טמפרטורות 35 מעלות ומעלה, שהן מאוד שכיחות, בעיקר בנגב וכו', אז הנצילות יורדת, כלומר, ייצור החשמל של הפאנל הסולרי הוא נמוך יותר. ואילו בים, אז המים ממש מצננים ומקררים את הפאנלים הסולריים, יש גם יתרונות, אבל זה בהחלט מערכות יותר יקרות, צריך להוציא את החשמל מהים, ליבשה וכו'. אז אנחנו עוד לא שם, אבל אפשר להתחיל בשוברי גלים, בלקשור מערכים כאלה. אנחנו, אני מניח, נגיע גם לשם. וכך שאין, לא צפוי מחסור, בוא נאמר, בקרקע, אפשר לנצל גם את הים, ויש לנו פוטנציאל עוד מאוד מאוד גדול על הגגות, שאנחנו צריכים לנצל אותם, למשל בתים משותפים, כמעט שאין בכלל, יש רק כמה...
למה זה לא קורה אבל? כאילו, למה זה לא מתקדם יותר?
בתים משותפים, אז באמת, ראשית, החוק שונה, כך שהתקנות מאפשרות היום, לרוב של שני שליש של בעלי הבית, מהתיירים, קבל החלטה כזאת. הרבה אנשים אומרים, רגע, אני אעבור דירה באיזשהו שלב, מדוע שנשקיע. אבל באמת ההשקעה היא כזאת שהיום, אם אתה בבית פרטי או בבית משותף, יכול לקבל ועד הבית 80% מההשקעה, אפילו יותר כהלוואה. באמת להחזיר אותה בתוך כמה שנים, ואז החשמל שיכול להגיע חשבון של ועד הבית, אין ספק שאפשר לצמצם בצורה משמעותית מאוד חשבון החשמל של ועד הבית, זאת אומרת, וגם הכנסות לוועד הבית, גם בתשלומי ועד הבית. ולכן באמת הממשלה עושה מאמצים בנושא הזה, בהסברה, בשיווק הנושא, אבל זה מאוד מאוד חשוב, ועדי בתים. יש בעצם נדלן, הרי מה הרעיון של להקים פאנל סולארי או מערך סולארי על גג? זה כמו נדלן מניב.
נכון.
בעצם הגג שלנו מייצר חשמל, שנמכר למערכת החשמל, בעצם חברת ניהול המערכת נוגה, בתעריפים מפוקחים, דימי יום על 42 אגורות לקילובת שעה, ומחיר קילובת שעה היום מעם קרוב ל-60 אגורות, ובסופו של דבר הנדלן הזה שהגג שלנו מייצר הכנסה. חבל שלא ננצל את זה, וכמובן שבכך אנחנו תורמים גם לביזור האנרגיה, לביטחון האנרגטי של כולנו.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אז אני רוצה לקחת אותך לשכנתנו מצרים. באמת, מצרים הפכה בשנים האחרונות לשחקן מאוד מאוד משמעותי בעולם האנרגיה האזורי במזרח תיכון. איך זה קרה בעצם?
אז מצרים מאוד מעניינת, כמו שאת באמת אומרת. ראשית, חברת האנרגיה האיטלקית ENI החלה לפתח צדות הנפט במצרים כבר בשנות ה-50 של המאה הקודמת, ואפילו אנחנו ישראל נהננו מצדות הנפט בסיני, אבו רודס והטור בשנים, העשר השנים 67, מלחמת ששת הימים, עד שהחזרנו אותם למצרים, ניצלנו את הנפט שם. ואז גם חיל המצרים יחד עם החברות הבינלאומיות לפתח את פוטנציאל מאגרי הגז הרבים שיש שם. ומצרים מ-2002 בעצם אפילו יצאה גז בצינור הערבי שהוקם מאזור השדות, אלכסנדריה, צפון סיני, אל עריש, ואז בצינור שירד לטאבה, חצה את מפרץ, אילת, מפרץ עקבה לעקבה, ומשם בצינור עלה צפונה לאמן, לירביד זרקה, חצה את הירמוך, את הרוקד, לדמשק, לכיוון חומס בסוריה, ו... אפילו דרום מערב לעיר טריפולי של צפון לבנון, וכל כך שגם סוריה, גם לבנון, גם ירדן קיבלו גז מצרי לייצור חשמל, ומיאל לריש גם צינור ימי לאשקלון, שהוביל בין השנים 2009 ל-2011 גז לישראל, אז ישראל כבר ב-2011, 2010, הייתי אומרת, 40% מהגז שלנו כבר הגיע עם מצרים, ואז ככה ביום אחד, האביב הערבי, המהפכה במצרים, שינוי השלטון, ואז באמת טרוריסטים בדואים פוצצו שוב ושוב את הצינור בצפון סיני, והופסקה הזרמת הגז ממצרים לישראל ולירדן, דרך הצינור הערבי וללבנון. באמת ירדן נקלעה לקשיים, למשבר כלכלי חמור מאוד, ישבו חודשים רבים בחושך באמן, עד שהם החזירו שוב תחנות הכוח שלהם לפרוד על מזות ועל סולר, וישראל, לאחר מכן, באמת היה פה גם כן משבר אנרגיה, לא היה פה חצר חשמל, כי תחנות הכוח מיד חזרו לסוף מזות וסולר, אבל חשבון החשמל פה, תעריף החשמל עלה פה ב-40%, בגלל שהגז היה מאוד זול, והמזות והסולר היו אז בתקופה הזאת של 2011-2012 מאוד יקרים. 2013 החלה לפעול אסדת תמר, ואז בעצם הופסק השימוש במזות וסולר, ומאז זה פותח פה משק הגז שלנו. מצרים גילתה תגלית מאוד גדולה, השדה זוהור ב-2015, ב-2017 כבר החל לספק הרבה מאוד גז, ב-2020 הוא סיפק כמחצית מהגז למצרים, של מצרים, אבל אז התגלו בו תקלות טכניות רבות, גם גז מאוד מלא גופרית, שהיא באמת חומר מאוד קורוטיבי, ונוצר מחסור חמור בגז במצרים. ואז כמובן החשיבות של ישראל כספק גז גדול, משמעותי למצרים, הלכה ועלה. מצרים הפסיקה לייצא גז, כמובן על להיווה גז מישראל, ישראל גם החלה לספק גז לירדן, ו-65% מהחשמל בירדן מסופק במצעות הגז הישראלי, ומצרים שהיו בה, יש בה שני מתקני הנזלה גדולים של גז טבעי בעידקו ובדמייטה, הפסיקה לייצא גז טבעי נוזמי, למעשה בשנתיים האחרונות היא מייבאת המון גז טבעי נוזמי, כדי לחפות על המחסור הגדול שיש שם, וכך מצרים הפכה מיצואנית של גז ליבואנית של גז, ולאחרונה באמת גם נחתם ראשית השנה ההסכם הגדול לייצוא גז נוסף מישראל למצרים, פיתוח שלב ב' של שדה לוויתן, חוזה של 35 מיליארד דולר לספק עוד כ-110 מיליארד מטרים מעוקבים של גז מ-2030 ל-2040, כך שהתלות של מצרים בישראל כספקית גז מרכזית תלך ותעלה.
אז איך זה עובד באמת מבחינת היחסים המדינתיים? כי יש הרי מתיחות בינינו לבין מצרים, לבין ירדן, וזה שאנחנו מייצאים להם גז פתאום. כאילו, איך זה מסתייע?
אז זה נושא מאוד מעניין. מצד אחד הם תלויים, תלות מאוד גבוהה ביבוא הגז מישראל, זה גם קשר כלכלי, כי השלום בינינו לבין המצרים, לבין הירדנים הוא שלום קר מאוד, כפוי, יש אינטרסים ביטחוניים, מאוד מאוד כבדים, אינטרסים חשובים מאוד בממשל הסיסי ובין המלך עבדאללה, שלטון האשמי לישראל. יש אויבים משותפים, האחים המוסלמים, חמאס וגם למעשה איראן, ולכן האינטרסים הביטחוניים מאוד מאוד הדוקים, אבל באמת התלות הגיאופוליטית הזאת, הכלכלית, ביבוא הגז מישראל, היא גבוהה, ובאמת הייתה בעצם קריאת השכמה גם ירדן, גם מצרים, אכן בהפסקת הספקת הגז, גם במלחמת 12 הימים, ביוני 25, וגם עכשיו, במרץ-אפריל, בעצם ירדן למדו את הלקח ממלחמת יוני 25, ששם ישבו בחושך באמן, כי פתאום הגז מישראל הפסיק לזרום, ואז הם גם הצטיידו בסולר כדלק אסטרטגי, דלק חלופי לגז, וגם הם חכרו שוב אונייה מגזזת של גז טבעי נוזלי, שהוגנת בעקבה, אפשר לראות אותה מי שנמצא באלת, והיא מספקת בשעת חירום, בדרך כלל היא מספקת גז למצרים, אבל כשהיה צורך היא סיפקה גז במקום הגז הישראלי, אז הפעם במרץ אפריל, באמת אסדות הגז לוויתן, שהיא האסדה, השדה שמספק את רוב הגז למצרים, כל הגז לירדן, היא שבתה, אז באמת בירדן לא חסר חשמל, אבל זה עלה להם עוד 5 מיליון דולר ליום בעלויות עודפות של הגז הטבעי הנוזלי. על מצרים שוב פעם ישבו בחושך באמן בחלק מהזמן, כי חסר הגז הישראלי. ולכן הם מחפשים חלופות, אבל מצרים קיבלה החלטה אסטרטגית, ובאמת הם ייבאו עוד גז מישראל, ולוויתן כאמור עוד 2.5 מיליארד דולר של השקעה, באותו שדה ענק שנמצא כ-130 קילומטר מול חופי צפון ישראל, והפלטפורמה, שדת הטיפול בגז, כאמור, כולם מכירים אותה, נמצאת כ-10 קילומטר מול חופי זיכרון יעקב, כל מי שנוסע לחיפה יכול לראות אותה. אז תוך 4 שנים משלם הפיתוח של שלב השני של לוויתן, והייצוא למצרים יגדל. כרגע הייצוא מתבצע בשני צינורות, צינור אחד, אותו צינור שבעבר הבאנו גז ממצרים, דרכו, צינור של EMG שהוא מאשקלון דרך צינור ימי לאל עריש למצרים, והצינור השני זה באמת יש צינור שאנחנו דרכו מייצאים לירדן את הגז דרך עמק ישראל, עמק בית שאן, חוצה את הירדן מצפון לבית שאן, עולה על הרי הגלעד בירדן, ושם הוא מתחבר עם הצינור הערבי שכאמור קם לפני 25 שנה. הפעם הוא הזרים גז ממצרים דרך ירדן צפון לסוריה לבנון, מהראשון בינואר 2026, בעצם כבר כשש שנים, הוא מייצא גז דרומה, גז ישראלי, לתחנת הכוח בירדן, ודרך עקבה לטאבה ושוב לאלריש ולצרכנים במצרים. ובימים אלה, על מנת שנוכל לייצא יותר גז למצרים, אז מוקם צינור גז נוסף, שהוא בנגב, ויעבור דרך ניצנה, ויתחבר לסיני, לאותו צינור ערבי, לאלריש, ודרכו למצרים. אז כך שהתלות של מצרים בגז הישראלי אפילו תלך ותעלה עם השנים.
אז כשמדברים על הובלת אנרגיה, אז היה דיבור כזה על הובלת אנרגיה מהמפרץ דרך ישראל לאירופה. עד כמה זה משהו שהוא ריאלי?
כן, יש מחשבה כזאת, כי יש צינור שהוקם עוד לאחר מלחמת ששת הימים, כשתעלת סואץ הייתה סגורה בעצם, אז ישראל ואיראן, כן, ביחד שתי הממשלות, הקימו בשותפות 50%, 50%, צינור של קצא, קו צינור אלת אשקלון, באמת שהוביל במשך 10 שנים נפט איראני דרך אלת לאשקלון ומשם המחליות לאירופה, כי תעלת סואץ כאמור הייתה סגורה, וכמובן אם השינוי השלטון באיראן על ידו של חומני לשלטון בשנת 79, התוואי הזה הפסיק לעבוד, ועד היום יש בוררות בינלאומית בין ישראל לאיראן לגבי חובות כאמור של מיליארדי דולרים, שהאיראנים טוענים שהיה נפט שלא שולם עבורו וכדומה, אבל הצינור הזה קיים, ובעצם כמעט הפסיק לעבוד, מדי פעם הועברו בו מטענים ממצרים, בתקופה שהבאנו מהם נפט מאילת לאשקלון, אבל הוא כמעט שלא פועל. אני חושב שכולם מכירים, באילת יש על הגבעה שם, וגם כן באמת חוות מחלים של נפט גולמי שאפשר לאגור. הרעיון היה באמת להשתמש בצינור הזה, להעביר גז ומסתם הסכם אמירתי מהאמירויות, דרך אילת, במחליות עד אילת, באילת לאשקלון, מחליות לאירופה. הוא לא נכנס לתוקף ההסכם הזה, היו התנגדויות סביבתיות, חשש שמה היו כמה תקלות בעבר של זיהומים גדולים, המפרט, פחות, אבל בצינור הזה. בכל מקרה, האמת היא שגם כשפתחו מצרי הורמוז, אז רוב הנפט, 90% ומשהו מהנפט מהמפרץ הפרסי, הוא זורם לשווקים, משונה לשווקים במזרח אסיה, סין, יפן, קוריאה, הודו, טייוואן וכדומה, יתר הכלכלות של מזרח אסיה. רק כמויות קטנות יוצאות לכיוון אירופה, ואז הן יוצאות או במחליות דרך תעלת סואץ, או יש צינור כבר עשרות שנים, נקרא סומד, ממפרץ סואץ, הים האדום במצרים, מגיע לאזור אלכסנדריה. אז אני לא חושב שיש צורך להתנצל את הצינור הישראלי הזה לשינוע באמת מתענים לאירופה. רואים, גם עכשיו זה לא קורה. זאת אומרת, מה שקרה ברגע שהאיראנים תפסו את הפטנט וסגרו את מצרים, מצרי הורמוז, 20% מהנפט העולמי שונה דרכם לשווקים, כ-20 מיליון חביות ליום, תוך כ-100. וואו. מיליון חביות, עולם צורך היום כ-105 מיליון חביות ליום, אז המצרים נסגרו, אז הסעודים, מה שהם עשו, הם באמת מהר מאוד הסיטו את היצוא דרך מקום דרך מחליות, דרך מצרי רומות, יש צינור שהוקם כבר לפני 40 שנה, נקרא פטרוליין, מאזור שדות הנפט שבאזור המפרץ הפרסי, מערב על הים האדום, לעיר ינבו, שוכנת לחופי הים האדום, ומשם במחליות, עוד דרך מצרי באב אל-מנד, באמת מובילות הנפט הזה לשווקים במזרח. חלקו הקטן באמת המשיך לזרום צפון, הדרך תעלת סואץ וצינור הסומד. אז כך שאני לא רואה צורך אסטרטגי של האמירויות, גם שהתפתחו המצרים של המצרי הרמוז, להשתמש בצינור הזה. אפשרות קיימת.
טוב, מעניין לראות לאן זה ילך. אתה באמת מייעץ לממשלות, לחברות, לגופים בינלאומיים, ואני רוצה לשאול אותך מהכובע הזה, אם יש איזושהי החלטה שישראל קיבלה בתחום האנרגיה, שאתה מסתכל עליה ואתה אומר, וואלה, היינו צריכים לעשות את משהו אחר.
אז ראשית, ישראל קיבלה החלטות נכונות. עד שנות ה-80, במאה הקודמת, בעצם ייצור האנרגיה בישראל, בזכותו של באמת יהודי ציוני רוטנברג, באמת התחילה דווקא באנרגיה מתחדשת. אותה אנרגיה היידרו-אלקטרית, נהר הירדן והירמוך, ייצר חשמל משנות ה-30, עד מלחמת עצמאות ב-48. אז תחנה הפסיקה לפעול, ואז באמת עד שנות ה-80, כל החשמל בישראל יוצר בנפט, במזוט ובסולר, בתחנות הכוח. ואז אחרי משברי האנרגיה של שנות ה-70, עליית מחירי הנפט, באמת חברת חשמל הקימה את התחנות הפחמיות, וכאמור ייצאו לנו 80% מהחשמל, ואז החיל עידן הגז הטבעי בישראל. באמת גז ישראלי, קופה מסוימת יבוא קצר מועד ממצרים, ואז התגליות הגדולות של הגז שלנו, שגם הוא אמור להסתיים, להיגמר. המאגרים שלנו אמורים להתקלות תוך סדר גודל של 20 שנה. ואנחנו עוברים לאנרגיות מתחדשות. האם יכולנו לעבור מהר יותר לאנרגיות מתחדשות? יכול להיות שכן. עכשיו אנחנו בסופו של דבר, ואז הנה הפיתוחים הכלכלי, אבל גם העלות הייתה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו אולי התחלנו טיפה באיחור, כמה שנים באיחור אחרי מדינות אחרות, אבל הקצב החדירה פה עכשיו הוא די מהיר, כי צריך לזכור גם אנחנו צריכים קווי מתח עליון להקים, לוקח 10-15 שנה להקים פה קו מתח עליון, מגבלת הקרקע, ואז התפתחה טכנולוגיה, גם העלויות ירדו ב-90% של אנרגיה סולארית, הפכה להיות מאוד מאוד זולה, וגם בשנים האחרונות כל מערכות האגירה, חוות של מכולות של מצברים, כי כשיש לנו אנרגיה סולארית, השמש עובדת במרכאות, בעיקר בוא נאמר ב-10 בבוקר ל-2-3 אחר הצהריים. בשעות הבוקר המוקדמות, אחר הצהריים המאוחרות, היא מייצרת מעט מאוד חשמל. אבל ברגע שרוב החשמל הסולארי נמצא בצהריים, צריכת השיא שלנו בישראל היא בין 5 בערב ל-10 בלילה, או 11 בלילה אפילו בקיץ. כולם חוזרים הביתה מהעבודה, מפעילים את המזגנים, בחורף את התנורים, זה מזגנים או תנורים חשמליים, ועד כדי כך שאפילו צריכת המזגנים בימים החמים שלנו, הוא היה להגיע ל-60-70% מהביקוש לחשמל. ולכן, ברגע שממש בשנים האחרונות התפתחה מאוד, הוזלו המצברים, זה אותה מצברים, כמו שיש לנו בסלולרי, זה אותה של ליטיום איון, זה מתכת שממנה מורכבת המצבר, או מצברים ברכבים חשמליים, והעלות שלהם ירדה גם היא ב-90% בשנים האחרונות, וגם האספקט שלהם צריך יותר שטח, אותו מצבר יכול לגור הרבה יותר חשמל מאשר בעבר, ועכשיו בכלל בתהליך של הכנסת חומרים אחרים, כל מיני מלחים, מה שנקרא סודיומיון, ואנחנו בתהליך פיתוחים טכנולוגיים שיובילו גם להוזלת, המשך הוזלת המצברים, אז ניתן לאגור חשמל שמיוצר בשעות הצהריים לשימוש בשעות הלילה, גם בצורה כזאת אפשר לחסוך בעצם בתשתית הולכה, ואנחנו בכיוון הנכון. האם ניתן לעשות יותר כדי להגביר את הקצב ההחדרה? יכול להיות שאפשר, אבל אנחנו בהחלט בכיוון נכון, כי אין לנו כמו מדינות אחרות את הלוקסוס שיש למדינות, יש להם גם רוח וגם שמש וגם נהרות, ואפשר להקים סחרים ואנרגיה של היידרו-אלקטריסיטי. אין לנו את המים ואין לנו מאגרים של גיאותרמים, כלומר של ניתן להקים תחנות כוח שפועלות על מים לוהטים שיש במעבה הקרקע. האדמה רק כמעט אנרגיה סולארית, וכבר כשיש משאב הרוח למשל, אז בעיקר בגולן ומקומות אחרים, אז באמת יש התנגדויות סביבתיות, או נימבי, נוטים מהבק יארד, אנשים לא רוצים מערכות כאלה ליד ביתם, ולכן אצלנו זה כמעט אך ורק אנרגיה סולארית. אז אנחנו נגיע ל-30-40%, 50%, אין לי ספק בכלל, אנרגיה סולארית, ולקראת אמצע המאה יכול להיות שגם נוכל להקים פה תחנות כוח גרעיניות.
הלוואי.
אבל לשם כך אנחנו זקוקים לארצות הברית, לנשיא טראמפ, שיאפשר לנו לרכוש טכנולוגיה, כי ישראל לא חתומה על אמנת אי הפצת הנשק הגרעיני, מסיבות מובנות. לא רוצים שיסתובבו לנו באתרים הגרעיניים שלנו, דימונה למשל. ולכן מדינות שלא חתומות על אמנת אי הפצת נשק גרעיני, ה-NPT, הן לא זכאיות לרכוש טכנולוגיות, תחנות כוח גרעיניות. אז יש תקדים כבר שארצות הברית העניקה להודו, שלא חתומה גם היא על האמנה, ויש לה גם נשק גרעיני, והיא לא חתומה על האמנה, את הזכות לרכוש טכנולוגיות גרעיניות, מתקורים גרעיניים, ייצור חשמל מארצות הברית. אז אני מקווה שפניתי גם לנשיא, לראש הממשלה נתניהו, ולא כל כך בסדר העדיפות שלו, אבל צריך לנצל את הזמן שיש לנו ידיד בארצות הברית בממשל האמריקאי. אם ישראל תבקש, אני חושב שיעניקו לנו את ההסכמה הזאת, כי כך פה 20-25 שנים להקים תחנות גרעיניות, יש היום גם פיתוחים של תחנות קטנות, ממש קטנות אפילו, מבוזרות, הרבה יותר בטוחות, אבל זה לא בטוח, זאת אומרת, היא תהיה פה מן הסתם התנגדות ציבורית, ויש חשש גדול, וגם אולי התנגדות של מערכת הביטחון. אז יכול להיות ש... יהיו פה תחנות כאלה בדור החדש, ואפילו אפשר לספר, יש פה למשל חברה, סטארט-אפ בשם NTTAO, שהיא מפתחת, היא מפתחת טכנולוגיית ייצור, מה שנקרא היתוך גרעיני, שזה עדיין אין תחנות כוח כאלה בעולם, אבל הכוונה היא באמת בטמפרטורות של 150 מיליון מעלות צלזיוס, ויש להם במתקן ההדגמה שלהם בהוד השרון, באמת ליצור פלזמה והיתוך של שני גרעיני, שני אטומים של מימן לאטום של הליום, ובתהליך הזה משתחררת המון אנרגיה, חום שממנו אפשר לייצר חשמל. אז אם גם אנחנו בכלל בעולם יצליחו לפתח טכנולוגיות מהסוג הזה, אז יכול להיות שתוך 10-20 שנה נראה פה גם תחנות ב הכוח מהסוג הזה, ונוכל באמת לחכות, ליצור חשמל מהתהליך הטבעי שקורה למשל בשמש. אז זה באמת העתיד הרחוק יותר. בינתיים בואו ננצל את השמש שיש לנו, גם לייצור חשמל וגם לתחבורה. ככל שיהיו פה יותר מכוניות חשמליות, שיותאנו באנרגיה מתחדשת שאצלנו היא אנרגיה סולארית, אז אנחנו ניסע יותר ויותר לשמש.
אז אולי באמת לסיכום, משהו אחד שאנחנו צריכים לעשות שיעזור?
אז מה שהלקחים הגדולים שלנו מהמלחמה הם, ראשית, אנחנו זקוקים להרבה דלקים אסטרטגיים, דלקים מה שנקרא רזרבות אסטרטגיות של דלקים חילופיים, גם כמובן דלק סילוני למטוסים, נפגרנו פה בית זיקוק, אנחנו זקוקים לדלק סילוני, אנחנו זקוקים לסולר, דלק סילופי, לייצור חשמל, אנחנו זקוקים גם לפחם, הרמות יותר גבוהות של פחם, לשעת חירום. זה דבר אחד. דבר שני, חשוב מאוד שישראל תקים לעצמה מאגרים, מאגרי יחסון יבשתיים בתת הקרקע, בנקרות מלח, לגז טבעי. היום כל המאגרים של הגז טבעי זה המאגרים בים, אבל אין לנו מאגרים יבשתיים כמו באמריקה, באירופה, רוסיה, יפן, מדינה שכבר שעות אותו 80% מהגז, והחשמל שלה מיוצר בגז, שיהיה לנו גם מאגרים אסטרטגיים, תפעולים של גז טבעי, זה מאוד חשוב. והלקח הכי חשוב זה להגביר את המעבר לאנרגיות מתחדשות מבוזרות. כי אנרגיה מבוזרת, אנרגיה סולארית במקרה שלנו, פלוס מערכות הגירה, מעניקה לנו ביטחון אנרגטי שהוא ביטחון לאומי. ולכן ככל שיהיו לנו יותר ויותר מערכות כאלה, אז גם החשמל שלנו יהיה נקי, מבוזר, בטוח יותר, וגם התחבורה שלנו, ככל שנעבור מהר יותר רכב חשמלי, אז אנחנו, או גם למימן ירוק בעתיד, שיוצר בהפרדת מים באלקטרולייזרים, מאנרגיית השמש, אז ניסע יותר גם על הדלק לתחבורה, יהיה יותר ויותר השמש, שנמצאת אצלנו בקרינה גבוהה מאוד.
יאללה, הלוואי, הלוואי שנעבור כמה שיותר לאנרגיית השמש וננצל את המשאב הכל כך חשוב הזה שבורחנו בו פה במדינה שלנו. תודה רבה רבה, דוקטור עמית מור, היה סופר מעניין. ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה.
כל טוב, תודה רבה אריה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.